שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לחיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן לומדים מהרב לייטמן בסדרת השיחות האחרונה על עולם העבודה החדש על פי התפיסה האינטגרלית, איך הולכים להתנהל ארגונים, תאגידים, חברות, אנחנו כעובדים, כמנהלים, כאנשים שיש לנו אינטראקציות עם לקוחות ועם ספקים, בעולם של מחר. אנחנו רוצים ללמוד את המגמות של העתיד כמו שהן מתקרבות אלינו, ולהקדים ולתפוס את הגל הזה עוד לפני שהוא בא, כמו שאומרים, חכם עיניו בראשו. ובשיחה הקודמת שלנו פתחנו את הנושא הרחב הזה של מחירות, והסיכום שלי לשיחה הקודמת שלנו אמרת ככה, הסוד של המחירות זה ארגון שיצליח ליצור אצל ציבור הצרכנים את ההרגשה שאצלהם בפירמה הזאת דווקא, שעובדת על פי התפיסה האינטגרלית, הוא יקבל ביטחון, חום, תמיכה, כיף, רגש חם כמו בבית של אמא, שיהיה לו טוב לבוא לשם אפילו גם בלי המוצר שהוא צריך לקנות, וגם אם הוא לא צריך, כאילו שהוא ירצה לבוא, שכל הזמן יהיה לו כל כך טוב.
הוא יקבל גישה אינטגרלית.
כן, יקבל ככה איזושהי התקשרות חדשה בין בני אדם, כן. וזה מה שיקשור אותו אל הארגון, וזה מה שיהפוך אותו להיות לקוח נאמן, והקשר בינינו ילך ויפרח, ואני בטוח, האמת, אם אני מסתכל על עצמי כצרכן, שאם הייתי מרגיש בפירמה מסוימת, בארגון מסוים, כזה תדר, אני מבטיח לך שהייתי ממש מעביר את כל הרכישות שלי אליהם, הייתי כאילו עובר לגור שם מה שנקרא, כי אין לי היום כאלה דברים. היום החשש שלי כצרכן, זה שבכל מקום, אתה יודע, מסובבים אותי, מוכרים לי, דוחפים לי, עושים לי, ואם הייתי מרגיש את התדר הזה כמו שקראת לו, כמו בבית של אמא, אני איתכם, זה בטוח. ואני רואה פה שבעצם ארגון שהולך לעכל את המהפכה התפיסתית הזאת שאתה מציע עם הגישה אינטגרלית של תענוג משותף בינינו לבין הלקוח, שאין אני והם באיזושהי מלחמה ואני מנסה לדחוף לך ואתה מנסה להתגונן, אלא שנינו ביחד יוצרים פה איזשהו תענוג משותף, איזה טוב משותף, אני בטוח שארגון כזה, בוא נגיד הארגון שיוביל את המגמה הזאת, שיפרוץ אל התדרים האלה של התפיסה וההתקשרות בינו לבין הציבור, הוא פשוט ישתלט על נתח השוק בוודאות, הוא בוודאות יכבוש את השוק, לי אין בזה שום ספק. ולכן התחום הזה של מכירות הוא כל כך מרתק, כי הוא באמת נמצא בלב העשייה של הארגון. המחזור מכירות זה בעצם עדות לעד כמה הציבור מאמין בארגון שלך. זה לא משהו שיש להתבייש בו, להפך. אם אתה תביא שירות טוב ומוצר טוב, אין ספק שהציבור, שהוא לא פרייר, הוא יצביע ברגליים. שהוא ירגיש כאלה תדרים אצלך, הוא יבוא רק אליך. לי זה פשוט. אז מהמקום הזה שאני ככה בהתרגשות, ניצה, בואי תכווני אותנו באיזה זווית אנחנו רוצים להמשיך לפתח את תחום המחירות בשיחה הזו.
אז קודם כל, באמת, כמו שהצגת את זה, וכמו שזה באמת נראה, זה נראה כאילו שאנחנו, אתה בעצם מלמד אותנו לפתח איזושהי טכנולוגיה חדשה של מחירות. שזה ממש תפיסה אחרת, כי זה הכל אחר.
את יכולה לפתוח ארגון. שהוא בעצם אחרי שהוא קנה את הלקוח ופרסם את עצמו ממש שהוא דואג ללקוח, אחרי זה הוא רק מתאים את כל הצרכים של הלקוח לכל מיני ארגונים אחרים, והארגון הזה הוא כבר בא מצד הלקוחות שמאמינים בו ומתקשרים עליו ורק דרכו רוצים לרכוש את הדברים, והוא כבר מתחיל לקבוע בשוק את המחירים ואת הדברים מה שהצרכן יקנה וישתמש כלפי כל הארגונים ומפעלים וחברות שמייצרים את הכל. זה מה שחסר בעצם לצרכן. חסר לו אמא באמצע, כמו לילד, שהיא תדע איך טוב לו ואיך לספק לו דברים הטובים ביותר, בצורה הטובה ביותר, בנאמנות ובחום. זהו. זה בעצם הארגון הכי מוצלח שיכול להיות בחברה אינטגרלית. המתאם בין כל הלקוחות, בין כל הבני אדם, לכל מפעלי ייצור, ובקיצור, בין כל הספקים.
עכשיו, למה זה טוב לצרכן? זה די ברור. למה זה טוב לארגון ולחברה? נגיד, אני עכשיו באמת מנהל...
שאת מייצרת משהו?
כן, שאני מייצרת.
אני מוריד ממך את הכל.
אתה מוריד ממני את ההול...
כל השומן.
את כל ה...
כל השומן, ואני מחייב אותך, כי אני... את כבר לא יכולה לרמות אחרים, את כבר לא יכולה להיכנס לאיזשהו הסכם עם עוד כמוך, ולקבוע מחירים גבוהים, כמו על קוטג' וכו'. אלה אנחנו, אני כנציג הצרכנים, שדואג להם כמו לאמא שלי, שהם כולם כילדים שלי, אני כבר מתייחס אליכם כמו... אני משתמש בכם למה שטוב לילדים שלי, ואתם חייבים כבר לענות על זה. אתם לא יכולים לייצר לי מנורה שהיא נשרפת אחרי שם 100 שעות, אם אתם יכולים לעשות את זה ל-1,000 שעות. אתם לא יכולים לעשות לי כל מוצר שהוא אחרי שנתיים נשבר שאני אקנה חדש, וכו' וכו'. וגם כן המחיר עצמו. זהו, אם זה עולה שקל, את לא יכולה למכור לי את זה ב-10 שקל.
אבל בוא נגיד שאם אתה עכשיו בא לפגישה לחברה, ארגון, שכרגע מתנהלת ועוברים באיזשהו, אנחנו באיזשהו תהליך של שלב מעבר.
ואני כנציג?
ואתה עכשיו מגיע אליי כאיש שבעצם כמומחה, כיועץ אינטגרלי, שעוזר לי להעביר את הארגון שלי ואת החברה שלי לאינטגרלי. עכשיו, אם אתה אומר לי דבר כזה, אני לא בטוחה שאני אשמח מאוד עם...
לא, 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 לא. כי את רוצה לעבור לפסים האינטגרליים.
נכון. אני מאוד רוצה לעבור לפסים האינטגרליים, אבל אני גם מבינה שזה תהליך. זאת אומרת, ברור לי שיש דברים שאני כנראה אבין תוך כדי...
אני בהתחלה ודאי שלא אומר, לא, 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 אני לא פותח את הדברים האלה. זה בהתאם לחינוך.
כן.
זהו. בשלבי החינוך, את מתחילה להבין בעצמך, עד כמה שיש לנו דרך ארוכה לעבור בהתפתחות פנימית שלנו, בהסתכלות פנימית שלנו על העולם ועל הצרכנים ועל כל מה שאנחנו... לאן אנחנו נכנסים, לאיזה בכלל התקשרות החדשה אנחנו נכנסים, זה לאט לאט, בהתאם להתקדמות, בחינוך.
אז בוא נגיד שיכול להיות שבאמת בהמשך יגיע איזשהו שלב, שבאמת הארגונים וכל הארגונים יעברו לאיזושהי תפיסה אינטגרלית, ואולי אפילו מעצמם כבר באמת יציאו את הרעיון שאתה נתת. כן. אבל אני ככה רוצה ללכת שלב אחרי שלב, כי במציאות אנחנו עוברים איזשהו תהליך עד שמגיעים לזה בעצמנו.
כן.
ופה כרגע אני רוצה באמת הארגון שלנו, החברה שלנו, כמו שאמרנו, אחד המחלקות הכי מרכזיות כרגע, זה מחלקת מחירות, והארגון שלנו עובר כרגע, מתחיל לעבור איזשהו תהליך. לעבור לגישה האינטגרלית, ואני מאוד הייתי רוצה שכל המערך של אנשי, בוא נגיד ככה, אהבתי את השם שנתת, קראת לזה יועץ וקראת לזה תומך קשר, או משהו כזה. התומך קשר הזה נשמע לי באמת שם יפה. עכשיו, נניח שאני קוראת כרגע לכל מי ש... לכל אנשי המחירות שלי תומכי קשר, והם יושבים כרגע באיזשהו הנחיה או איזושהי הדרכה, מה בעצם היית, איך היית בעצם מעביר אותם איזשהו תהליך כזה, אולי סדנאי אפילו, שלאט לאט יתחילו לשנות את ההרגלים. צריך לזכור שבתהליך מעבר, איש המחירות עדיין שבוי בתוך ההרגלים שמקובלים היום, שזו הדרך שבה כולם עוברים. ואנחנו צריכים כרגע להעביר אותו מה שנקרא ככה, צעד אחרי צעד, לאט לאט, בגישה ובתפיסה, עד שהוא יהפוך באמת מאיש מחירות, לתומך קשר.
הוא מוכר.
הוא כן, זה המקצוע שלו.
רק מוכר מצב רוח, מוכר חיבור. זה מה שאנחנו צריכים ללמד אותו. זאת אומרת, יש לנו מוצר אחר לגמרי. מוצר זה חיבור בין בני אדם. אז הוא צריך להיות קצת בהסתכלות פילוסופית, שאנחנו נמצאים בעולם הזה כדי להתקשר. והתקשרות בינינו על ידי זה שכל אחד מפרנס את השני. אבל פרנסה הזאת שכל אחד מקבל מהשני, היא רק כדי לייצר קשר בינינו. זאת אומרת, אני לא חי כדי למכור, אני חי כדי להתקשר. אני לא מוכר את הציוט, נגיד, או משהו, כן? אלא אני מוסר, אפילו לא מוכר, אני מוסר אמצעי הקשר בינינו. שאני מכרתי לך משהו, אנחנו נשארים בעזרת זה בקשר בינינו. זאת אומרת, כאן צריכים ממש להביא את האנשים לתפיסה החדשה של הקשר בכלל בין כל בני אדם. והגישה הזאת היא חייבת אז לקרין לו גישה אחרת ללקוח ולקוח עליו, ועכשיו הם צריכים להחליט. אז מה אנחנו עושים עכשיו? איך אנחנו עובדים עכשיו על הלקוח? איך אנחנו מוכרים לו את הגישה שלנו, את החום שלנו, את ההתקשרות שלנו? מה שאנחנו נביא לו אחר כך מקרר, נגיד, או משהו, זה כמידת הקשר בינינו, שישאר. אבל בינתיים אנחנו צריכים להתקשר אליו בקשר היפה והטוב, שאנחנו שייכים לחברה אחת, למשפחה אחת אפילו. אני האמא והוא הילד. כן? עד כדי כך. זה בעתיד, לא מיד. כן? אז איך אני עושה? אז אחרי שהם עוברים אצלנו טיפול האינטגרלי, זה שיחות וסדנאות וכל הדברים. זה ממש, מה שהם לומדים היום, זה הרבה פחות ממה שהם צריכים ללמוד בחינוך האינטגרלי. זאת אומרת, בחינוך האינטגרלי הם צריכים ללמוד הרבה פחות. אבל דיונים, סדנאות, שהם יוצאים אחרי זה שבורים. מהאגו שלהם, מהגישה שלהם היום האגואיסטית, הצרכנית, אנשי מחירות הם אנשים מאוד אגואיסטים, מאוד אכזרים, מאוד ערמומיים. הם צריכים לצאת עם כל הגישה הזאת הפוכים מזה. זאת אומרת, אנחנו מוכרים היום קשר. בעצם תישאר כמו שאתה, רק תמכור לקשר, תמכור לאהבה, תמכור לחיבור, תמכור ליחס היפה הטוב. בוא נראה אותך. האם אתה באמת איש מכירות? זהו. או שאתה רק קופסת המקרר יכול למכור. בוא נראה עד כמה שאתה ערמומי על עצמך גם כן, כן? עד כמה שאתה יכול להתעלות מעל כל החשבונות, במחירת המצב רוח. שמחה. כאלו אנשים אנחנו מושרים כאנשי מחירות. כל היתר יוצאים אולי נעשה מהם פועלי ייצור.
וזאת גישה שאני אוהבת, כי מה אתה אומר לי? זה לא שצריך למחוק את כל מה שאת יודעת, להפך. תשתמשי בכל היכולות שלך למכור.
רק המוצר משתנה.
רק מהיום תחשבי בדמיון שאת מוכרת מצב רוח.
כן.
קודם היית צריכה למכור מכשיר מסוים, או ביטוח מסוים, או משהו כזה, ועכשיו את מוכרת בעצם מצב רוח.
כן.
עכשיו, תן לי איזה תרגיל משהו להתחיל להתאמן עליו. אתה יודע, אני צריכה להתחיל לשנות את הקופסה הזאת. אז זה ברור לי שאני עוברת איזשהו תהליך אינטגרלי, השכלתי גם, ודאי. אבל אנחנו כרגע, אנשי המחירות...
סדנאות, זה העיקר. סדנאות. הם צריכים ביניהם לשבת, כל האלו הארמומיים, הממולחים וכן הלאה. הם צריכים ביניהם לשבת, ולפי ההנחיה שלנו, לדבר וללבן את הדברים. הם צריכים. אני לא נמצא ב... ב, 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 ב בתוך הפרווה שלהם, כן? בתוך הדמות שלהם, גוף שלהם, כדי יחד עם זה אני אעבור אותם השלבים אולי. אבל בעצם זה שאני זורק להם רעיונות, והם מתוך הטבע שלהם, מתוך התפיסה, מתוך האגו שלהם, מתחילים לדון על זה, בזה בעצם הם הם צריכים ללמוד, הם לומדים על עצמם.
אז באמת כדי להפוך את זה באמת לשיחה שהיא יותר באמת ככה קונקרטית, כמו שאתה אומר, כדי להרגיש אותם, אז יש לנו פה ממש ככה ריכוז של מספר שאלות שאנשי מחירות, שזה המקצוע שלהם, זה התחום שלהם, ממש ככה ישבו וניסחו לנו וכתבו לנו. אז אני ככה אתן שאלה אחת ככה לפי ה... זה בדיוק מה שכרגע, מה שנקרא, חם מהשטח. אז... אני כאיש מכירות שמתי לב שכשאני מוכר משהו משהו למישהו שאני לא מוסר לו את כל הפרטים, ושידעתי שהוא שחשוב לו איזשהו נתון מסוים, ובכל זאת הסתרתי אותו, מחשש שהעסקה לא תיסגר או תיפול, בסוף זה התגלה.
עוד פעם?
יש פה איזושהי שאלה שאומרת דבר כזה. אני שם לב שכאיש מחירות, כשיש איזשהו פרט מסוים, שידעתי על המוצר והסתרתי אותו, או לא אמרתי אותו ללקוח, כי חששתי שאם אני אגיד אותו ללקוח, אז העסקה לא תיסגר מאיזושהי סיבה.
כן.
ובסופו של דבר, אחרי שהעסקה נסגרה, זה התגלה. כמובן שהוא הרגיש כמובן לא טוב עם זה, ככל הנראה. אז הוא שואל, איך אני צריך לפעול אחרת באמת לפי התפיסה החדשה? כל השאלות, חשוב מאוד להבין, זה שאלות שבאמת מטרידות.
אני בכלל, אם זה לא לטובתו, אני בכלל לא מביא לו את המוצר. אין ברירה.
מראש אתה אומר, אין
כמו מצב. לבן שלי. אבל, וצריכים לפרסם את זה, וצריכים אולי, זה חייב להיות, חינוך האינטגרלי זה משנה את האדם. אני לא יכול אז לצאת ולהציע לו משהו, זה בכלל שאלה לא רלוונטית.
שאלה לא רלוונטית. מה היחס שצריך להיות לאיש מחירות לגבי המוצר שהוא מוכר? צריך להיות לו יחס לגבי המוצר עצמו?
שממוצר הזה הלקוח ישמח כל הזמן. בטוח ומכל הלב.
איך לגרום ללקוח לחזור אליך לקנייה חוזרת וגם להמליץ לאחרים?
על ידי זה? לא צריכים יותר שום דבר. רק על ידי זה. אבל שוב, חוץ מזה, שהמוצר שאתה קנית, יש בו 10% תוספת, שעל ידי זה אנחנו נותנים, אחרי כל 10 כאלו מחירות, אנחנו נותנים שם מקרר או משהו למישהו שנזקק בזה, והוא יודע על השם שלך, ושולחים גלויה אלו לאלו לאלו, שאתם השתתפתם בכזה מצב. זאת אומרת, אנחנו גורמים בזה, קרבה, אהבה ושלום הציבור. שכולם יודעים על, עד כמה שכל אחד ואחד בקנייה שלו, הוא עוזר למישהו שחסר את זה, גם כן להשתתף. תראי לי בעצמך, אם 10% כולם, מה שחברות לוקחות מאיתנו, אם היו מורידות אפילו 10%, אפילו מהשמן שלהם, אני כבר לא מדבר שהם חיים לפי הגישה החדשה. שלפי הגישה הישנה, בגובה כזה, אם 10% האלו היו עכשיו מורידים להשלמת הציבור. להשלים אותו בכל מיני דברים. עד כמה שהציבור היה מתייחס אליהם אחרת, וכמה שהאווירה עצמה הייתה גורמת גם למחירות. גם למחירות. זה היום ציבור כבר, אני לא חושב שאפשר יהיה לרמות אותו. עכשיו שרצון של האדם משתנה מצרכנות החומרית לצרכנות הרגשית, זה כבר יחייב אותם להשתנות.
זה באמת אחד מהשאלות שהיו פה. כותב יש פה אין ספור ספרים בתחום המחירות, ביחד עם זאת מהניסיון שלי, כי יש מחירות ותיק, כבר השיטות האלה לא עובדות יותר על האנשים, אז הוא שואל למה?
למה כי המצב, הרצון שלהם השתנה.
כי הרצון השתנה.
כן, הם לא רוצים כבר חפצים. אנשים מוכנים לשלם על היחס, על החום. הם גם כן לא רוצים כל מיני סרטים, הם הולכים על זה, אבל כדי לקנות מצב רוח. לא. כדי לקנות מצב רוח. זה בעצם העיקר, מה שאדם מחפש. דיפרסיה זה מחלה הכי נפוצה בעולם.
לפי תפיסת העולם שלך, איך אתה מגדיר איש מחירות טוב היום? לפי התפיסה שאתה...
לא היום, מחר נגיד.
כן, מחר. לפי התפיסה שלך.
איש מחירות טוב זה שאנשים נמשכים עליו, מפני שמקבלים תקווה, יחס, חום, מילוי פנימי, עצה טובה, כלפי איך לחיות, איך להסתדר, כל דבר שבקצור אבא או אמא, לא. זה איש מכירות טוב. והוא מוכר להם, קודם כל, הוא מוכר להם דאגה. זה בעצם המקצוע שלו. הוא דואג להם. ואם צריך, אז הוא מייעץ להם, את זה כדאי, את זה כדאי, זה לא, וכן הלאה. אבל זה כבר כהשלמה.
יש פה שאלה שהיא בהקשר לזה שבאמת יש סדנאות כאלה שמלמדים את אנשי המחירות להפוך להיות ממש אומני מחירות. אומנים. השאלה פה באמת מה הופך איש מחירות לפי הגישה שלך לאומן. מה זה בעצם אומן בגישה הזו?
זה שבאמת הוא מתעלה מעל האינטרסים שלו הפרטיים, זה בטוח שאין כאן, כן? זה גם כן איש מחירות של היום צריך להראות כביכול ללקוח. זה מלמדים אותם כך, כן? זה הכל כאילו לטובת הלקוח. כן? אבל כאן זה באמת כך. זה שהוא מסוגל להסביר ללקוח, ובאמת זה ככה ברצינות, שמוכר לו דבר נכון והטוב והנחוץ, במחיר לא הסביר או משהו, באמת הרציונלי. וזה העיקר בשבילו להיות בקשר עם הלקוח, וחברה שלו פועלת לטובת הציבור, זאת אומרת, להעלאת הקשר בציבור, והמוצרים שלהם הם רק כדי להגדיל את הקשר, ולכן הם עומדים בכל דבר אחרי מה שעושים. החברה כזאת היא הופכת להיות, לא רק שמוכרת מוצרים, היא הופכת להיות לחברת ההשפעה החיובית בציבור. היא יותר מפורסמת לא שמוכרת משהו, אלא כשדואגת.
אחד התפקידים המרכזיים באמת זה נושא של ניהול מחירות. מנהל מחירות הוא זה שאחראי למעשה על כל מערך של האנשים, אנשי מחירות האלה. והיום, אני אגדיר כרגע מה הוא עושה היום. היום הוא בעצם, יש לו שני תפקידים מרכזיים עיקריים. אחד, הוא מגדיר יעדים. זאת אומרת, הוא מגדיר בעצם כמה אנשי המחירות צריכים למכור. הגדרת היעדים זה אחד הדברים הכי משמעותיים בתחום הזה. והיעד שהוא מגדיר תמיד צריך להיות ככה במין כזה בעקומת צמיחה. ככה, יש איזשהו שלב שזה באמת כל הזמן צריך לצמוח. אז הם קוראים לזה גם יעדי צמיחה. זאת אומרת, בשנה שמכרנו אותו דבר כמו בשנה קודמת, זה כבר ככה הולך לקראת דעיכה.
כן.
צריך כל הזמן להיות כלפי צמיחה. זאת אומרת, כל שנה לפחות ככה כמה אחוזים יותר ממה שמכרנו בשנה הקודמת. להגדיל את המחזור מחירות, את הנתח שוק. התפקיד השני הוא באמת, התפקיד המרכזי הוא להניע את העובדים. למצוא את הכוח המניע שיניע אותם וייצור מוטיבציה אצל הצוות של אנשי המחירות למכור כמה שיותר. אז זה בעצם שני הדברים המרכזיים. עכשיו, מה הוא עושה בשביל זה, כדי להניע את האנשים האלה? יש לו ככה כמה טכניקות שהוא משתמש. עד היום זה הטכניקות שמשתמשים. אחד זה באמת נושא של תגמול כספי. נותנים אחוזים, אחוזי מחירות וכן הלאה. בונוסים. שתיים זה תחרות בין אנשי המחירות. בין אנשי המחירות יוצרים את התחרות, כדי באמת להראות מי טוב יותר, ובדרך כלל נותנים להם כל מיני ככה פרסים כאלה ואחרים וכן הלאה, אולי פה איזה נופש למישהו שזכה. והדבר, נושא השלישי והעיקרי אולי, זה באמת להניע אותם על ידי מתן הערכה וכבוד לעובדים. יש פה איזשהו משחק עם חיזוקים. זאת אומרת, היום יש ממש טכניקות כאלה, שלמשל בבוקר מגיעים, איך פותחים את הבוקר? נותנים איזשהו ככה מחמאה, מאוד גדולה לאיזשהו מישהו שעשה איזושהי מחירה מאוד מאוד טובה, נניח בשבוע האחרון, וכולם ממש ככה מוחאים לו כפיים ומריעים לו ומגדילים אותו כמה הוא באמת מוכר גדול, וזה באמת יוצר איזשהו כוח ומוטיבציה, גם אצלו לעשות את זה עוד פעם, כי הוא רוצה להצליח עוד פעם בשביל לקבל את זה שוב, וגם כמובן את זה לאחרים, כי הם גם רוצים לזכות באותה הערכה וכבוד. איך אני עכשיו כמנהל בגישה החדשה, בעצם אני כמנהל, אני מתחילה להבין שהגישה פה הולכת להשתנות ואני עובר...
רגע. זהו,
אז בוא תעזור לי.
עד כמה שזה נשמע מגיל ואגואיסטי, אבל זה לא הכל הולך לאיבוד.
אוקיי.
קודם כל, לפרסם מי שתורם יותר, זה ודאי כן, שהוא זכה ליחס מהלקוחות הפוטנציאליים שלנו יותר טוב מאחרים. זאת אומרת, שוב, מוכרים מצב רוח, מוכרים עושר, מוכרים שמחה. מי שיותר מצליח בזה, ודאי שנפרסם אותו, ודאי שנכבד אותו. על זה אין ויכוח, ודאי. אפילו ניתן לו כל מיני אותות כבוד. אם אנחנו רק מדברים על השינוי של המוצר, כל היתר הדברים שיעבדו. למה שלא? תחרות, ודאי שתחרות. הצלחה, ודאי שסימן של הצלחה לכולם. כן.
מה בעצם תפקיד של מנהל מחירות היום בגישה האינטגרלית, אם אני מנסה לחשוב ככה? מה היה התפקיד שלו באמת?
הוא כל הזמן נמצא בהדרכה, בדאגה שכל האנשים שנמצאים כמו הצוות שלו, אין? אנשי מחירות בעצמם, שהם יהיו היועצים של ה... ואנשי מחירות של מצב רוח הטובים ביותר, יותר ויותר, בכל מיני צורות, בכל מיני אמצעים. הם גם כן צריכים לקבוע איזה פרסום חדש החברה צריכה, הארגון צריך. פרסום על המהות שלו החדשה. מה הוא עשה? למי שקונה אצלו משך השנה, איך הוא עושה קייטנה לילדים שלהם, ללקוחות הקבועים, כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, הוא חייב לקשור איתם קשר, אבל לראות שהוא עושה את זה מתוך הקשר, לא מתוך זה שירוויח עליהם ולכן עושה קייטנה. זהו. לוקח, נגיד, לוקחים עונייה, עושים עם הילדים טיול וכן הלאה. כל מיני, הם צריכים לחשוב איך להיות יותר ויותר בקשר עם הצרכנים.
בוא ניקח דוגמה. למשל, שאני מנהל מחירות, למשל, אולי באיזה בנק. No. נגיד, אני לא מוכרת מוצר פיזי, אני מוכרת באמת יותר שירות.
שירות. כן. זה לא שירות, את מוכרת כסף.
אני מוכרת כסף.
כן, okay. זה לא שירות.
אוקיי.
Okay. זהו. אז בבקשה, תמכירי. תמכירי אותו בצורה יותר ידידותית לקהל, תעשי בשבילו באמת שירות יותר עדיף, מתוך החום, תפרישי מזה משהו לנזקקים, תתחילי על ידי זה לעשות פעולות ציבוריות, תראי לכולם כמה מיליארדים את מרוויחה, שזה יהיה באמת לא כמה מיליארדים, אלה סכום סביר, ולא שמנהל כל סניף מרוויח מיליון דולר בשנה, זה גם כלשון המתה. זהו, אלה באמת, יש מה לעשות, בנק.
נתתי דוגמה בנק, כי באמת בבנק יש...
זה לא יעזור.
זאת מערכת מאוד ארוכה של קשרים עם לקוח, זה לא משהו שאתה... אפילו נניח רכשת מקרר ונניח כן. הלכת. פה זה, למשל אני בבנק מהיום שנולדתי נכון. באותו בנק, למשל. אז יש נכון. מערכת ארוכה של יחסים.
נכון.
אז נניח אני עכשיו מנהל מחירות, איך אני באמת משנה משהו במערך שלי, במערך אנשי המחירות שלי, בתפיסה שלי?
לא, זה אי אפשר בלי הבנק כולו.
כל הבנק
לא
עצמו, כן,
לך,
זה ברור.
לא יתנו לך את זה לעשות, זה ברור. זה חייבת להיות אסטרטגיה כללית.
אני מדברת על חלק מהאסטרטגיה הכללית, ודאי, אני לא מנתקת את האיש מחירות, או את המנהל מחירות מתוך האסטרטגיה הכללית, ודאי. נניח שהבנק הספציפי הזה שאני מדברת עליו, עובר איזשהו תהליך, הטמעה, של הגישה האינטגרלית. כולו.
כולו.
כן, עכשיו אני מבררת כי אני מנהלת מחירות, אני רוצה לדעת ספציפית.
אז אתם צריכים לראות את כל המאזן שלכם, עד כמה שהוא צריך להשתנות. עד כמה שמתוך הרווחים האלו ומתוך ירידת כל השמנת, ומכל לגרד אותה גם כן מכל המנהלים ומכולם, עד כמה שאתם יורדים בצורה מתקבלת על הדעת, לטובת הציבור.
אתה מדבר על רמת הרווח.
רמת הרווח.
בוא נשים אותה רגע בצד. זה הבנו. הסברת גם את זה בפעם הקודמת. נשים את סוגיית הרווח בצד. בוא ננתק את הרווח.
אתה משתמש בזה.
גם את זה הבנו. אמרת שאתה מציע מודל של 10% לטובת כלל...
לא 10%. כמה שתוריד.
כן, אז בוא נשים רגע את זה בצד, כי זה לא הדיון. מחירות זה לא קשור לרווח. אם אתה פירמה אינטגרלית לצורך העניין מהר, שעברת כן, תהליך,
כן.
ופירמטת את כל התפיסת העולם שלך, ועכשיו כן. אתה אינטגרלי, ומה שאתה מציע זה מצב רוח ואושר וחיבור בינך לבין הצרכנים,
כן.
זה חייב לבוא לידי ביטוי בזה שמחזור המחירות שלך יגדל, ושאתה תגדיל את נתח השוק שלך. אתה חייב להשתלט על השוק, כי אחרת אין לך פידבק שאתה טוב. אין לך פידבק שהבאת משהו חדש שאנשים רוצים וצריכים לשוק. זאת אומרת, בלי קשר לרמת הרווח רציונלית או מופרזת וכן הלאה, זה דיון נפרד. זה כרגע לא הדיון שלנו, הדיון שלנו איך אתה משתפר. איך אתה משתפר בשירות ובמוצרים שאתה מציע, מצב רוח שלך איך אתה משתפר.
אני משתפר על ידי זה, בוא נגיד, ביניים. לא, 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 לא תחנות המתקדמות.
כן, לא,
התחלה. בינתיים.
התחלה.
אני מעביר סכום כסף שאני מקדיש לפרסום ולכל מיני... נגיד פעולות פיתוח, אני לא יודע שם, אני מעביר אותו לחינוך אינטגרלי של העובדים שלי ושל הלקוחות שלי.
יופי, אז בתוך התהליך הזה, עכשיו אנחנו מתמקדים במחלקה מסוימת בארגון, שהיא בינינו החשובה ביותר, מחלקת מחירות. כי היא מביאה לידי מימוש את כל מה שהארגון חשב, ייצר, תכנן, בדק, הרגיש, בסוף זה בא לידי במחירות. איך התפיסה האינטגרלית? זאת היא השאלה עכשיו. עכשיו עברנו לנושא מאוד מסוים. איך מנהל המחירות? שתחתיו נמצאים כל אנשי המחירות, איך הוא משדרג אותם, איך הוא מכוון אותם, אל עבר קליטה ותפיסה של הגישה האינטגרלית. זה בדיוק המקום שבו אנחנו נמצאים. כל הארגון עובר את זה, אבל חייבים להיות דגשים שהם יהודיים לא. אחר כך אנחנו נגיע לאגפים אחרים בארגון, וניתן גם להם את הדגשים שלהם. אבל עכשיו דווקא בחרנו להטיל דווקא מהאגף הזה, איך אנחנו מפרמטים את התפיסה בתוכו. כשניצה הגדירה קודם מנהל מחירות, עושה בעצם שתי פעולות מרכזיות. אחד, זה הגדרת יעדים של צמיחה, זה מה שקראתי קודם, שאם אתה מוצלח לפי הגישה האינטגרלית, אתה אמור להגדיל את מחזור הפעילות שלך. אתה חייב, אחרת זה סימן שאתה נכשל. אתה לא מביא מצב רוח, אתה הגדרת, אתה מביא חוויה טובה ללקוח שאף אחד לא מביא, סימן שמחר צריכים להיות לך יותר לקוחות. זה חובה, אחרת אתה לא מספק את החוויה. חוויה זה משהו שהוא מדבק, הם יביאו לך כל אחד שאתה תוציא מרוצה, מהמגע האינטגרלי איתך, הוא יביא לך מחר פה 10 אנשים. זאת אומרת, אז הפעולה הראשונה שעושה מנהל מחירות, זה מגדיר את היעדים של צמיחת הפעילות, של סגסוג של הארגון, עד כמה הארגון גודל. כמו שאני אומר, תוציא היום בן אדם אחד מרוצה, מחר 10 אצלך בבוקר. זה מובן, זה לא צריכים אותנו בשביל זה. אז אחד, זה הגדרת יעדי צמיחה, זה פעולה ראשונה שמופקדת כאילו ביד תום מנהל המחירות, ושתיים, זה הנעת אנשי המחירות. איך הוא מקדם את אנשי המחירות, שהם יהיו יותר טובים, יותר טובים, יותר טובים. אמרת קודם, איש מחירות מוצלח, זה בן אדם שמספק קשר יותר טוב, חיבור יותר טוב, בוא תמכור לי קשר, אהבה, חיבור. לא חשוב מה, איך תגדיר את המשימה. את אותם צוות מחירות, יש מנהל בסוף שינהל אותם. אז אני חוזר אל המקום שבו בדיוק אנחנו מבקשים ממך לפתח הסברה. מנהל מחירות, איך הוא מגדיר יעדי צמיחה? על פי הגישה האינטגרלית, ואיך הוא מניע את העובדים שלו לפעילות יותר טובה, את אנשי המחירות עצמם.
הם צריכים להיות רק מוכרים את הגישה האינטגרלית. הם לא צריכים למכור את הבנק. אולי בבנק אנחנו נפתח במקרה איזושהי תוכניות כאלה אינטגרליות, שאדם שנכנס לזה הוא יודע שבזה הוא משתמש גם כן, משתתף במשהו כללי עם כולם שם, אני לא יודע, זה אפשר לחשוב על זה, אבל בעיקר שהם צריכים להיות כאנשי פרסום, אני לא חושב שיש כאן מקום לאנשי מחירות, שוב.
אמרת קודם שאנשי מחירות זה אנשים שיש להם שתי פעולות. פעולה ראשונה זה לפתח קשר ואינטראקציות טובות, ויצירת עושר משותף בינם לבין הציבור שמגיע לארגון שלהם, ושתיים, לעשות התאמה נכונה ומדויקת בין המוצרים או השירותים שהארגון שלהם יכול להציע, או לתווך בינם לבין ארגונים אחרים, לבין הצרכים שלך כלקוח. אז יש להם עכשיו בהגדרה החדשה שלך שתי פונקציות. אחד, ליצור איזו אינטראקציה חברתית טובה, ושתיים, להתאים לך בול מה שאתה צריך.
אני לא יודע אם זה אנשי מכירות.
אז יועצים, אז לא חשוב השם, אל תתפס לשם. חשוב הפעולה, הם יועצים. אז מנהל צוות היועצים, צוות המקשרים האלה, יש לו עדיין שתי משימות. משימה ראשונה, לצמוח כדי להראות גידול. הארגון, אם הוא לא יסגזג, אז כנראה שלא הצלחת ללמד אותו משהו.
נכון.
אחד. ושתיים, להניע את הצוות שתחתיו להצלחות יותר ויותר. בסרגל להצלחה החדש, לא מחפש סרגל ישר.
כן.
אז איך אתה יכול לתת לו הכוונה למנהל הזה, למנהל,
לניהול המחיר? הם צריכים לעשות איזשהו פעולות בציבור, כדי לקשור את הציבור לארגון שלהם. זה על ידי כל מיני הפעולות, עם הילדים, עם הזקנים, עם הזוגות, עם כל דבר. הם צריכים לייצר בציבור נאמנות. הרגשת הנאמנות שהם דואגים לציבור. שלא בן גונף ממך על כל פעולה ופעולה, כך וכך כסף. שלא עושה איזשהו שם ריבית דריבית וכל מיני דברים. אלא נאמנות. ויחד עם זה שאתה תרגיש בכל פעולה שאתה עושה בבנק, שאתה בזה משתתף יחד עם הבנק, שאתה ובנק זה אותו דבר. זה אותו דבר, כי הבנק הוא פתוח לפניך. הוא מראה לך כל הרווחים, מאיפה זה בא ולאן זה הולך. הוא מראה לך הכל. ואז אתה משתתף איתו יחד לשלום הציבור, לשלום החברה. אם בנק מראה לך את עצמו כממש מזיז את כל החברה, מקדם את כל החברה לשוויון, לזה שלא יהיו רעבים, שלא יהיו ככה נזקקים, אז אתה, ודאי שאתה משתתף עמו, בצורה שאתה מאמין לו. הוא גם כן מפרסם עד כמה שמכל כסף שאנחנו כולנו משקיעים, הוא יודע להרוויח בבורסה, ואחר כך מחלק לכולם, ובהסכמה של כולם, לא הוא, אלא בהסכמה של כולם, 10% נגיד או 20%, אתם מקדישים את זה לעזרה, לכל מיני אנשים, לשתף אותו בחוויה, שאדם הוא נמצא איתך יחד,
עכשיו, נאמר שאני מנהל המחירות בארגון כזה, בארגון שמתחיל כן. לסגל לעצמו את התפיסה האינטגרלית.
ולעשות על זה סרטים, אפילו...
הבנתי, זה ברמה ש... אבל
סרטים
זה...
סרטים רגשיים מאוד. אתה יודע, לא סתם דוקומנטרים, אלה ממש... משפחות לרות וכל כל, נו.
אני מנהל המחירות בארגון שמסגל את התפיסה האינטגרלית. יש תחתי 50 אנשי מחירות, בסדר? 50, 500, לא חשוב באיזה רמה מדברים. איך אני מניע אותם לפעול טוב יותר? אז אמרת קודם שאנחנו ממשיכים לכבד ולשבח את מי שמצטיין יותר. אמרת, אתה תמדוד את מי שמצטיין יותר לפי פידבק מהלקוחות. איפה תראה שהלקוחות יותר קיבלו הוויה טובה יותר ממנו, שירות טוב יותר, חימם להם את הלב יותר, לא יודע בדיוק מה.
נו.
אז זאת אומרת, יש לך כלי אחד, איך אתה גורם לעובדים, אני מנהל המחירות, איך אני גורם לעובדים שלי לפעול טוב יותר?
אתה לא יכול לנתק את מה שאתה עושה מכל הארגון של ה...
לא, אני לא מנתק, יהיה רי ארגון. אני רק צריך עכשיו להבין, בתוך הרי ארגון, איך אני מנהל מחירות, האם יש כלים שנכון שאני אשתמש בהם לפי התפיסה האינטגרלית, וכלים שלא נכון שאני אשתמש בהם.
אתה תצטרך לצאת לכל מיני, לכל מיני הרצאות וסדנאות.
בתוך הארגון שלי,
של החינוך האינטגרלי, של החינוך האינטגרלי מצד הארגון שלך.
כן.
ובתוך החינוך האינטגרלי אתה גם כן מסביר איך... איך לפי החינוך האינטגרלית צריכה לפעול החברה האינטגרלית בכלל כולה.
לצוות המוכרים שלי. המיועצים לא, לא, בשמם
לא,
החדש.
לא, 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 ללקוחות.
אני עכשיו מיני. לא עם הלקוחות, אני עכשיו מנהל את העובדים שלי.
בסדר.
איך לפי התפיסה האינטגרלית,
כן.
מדויק אני צריך לנהל את העובדים שלי, כדי להביא להישגים אינטגרליים טובים יותר.
להסביר להם איך הארגון חייב עכשיו לפעול, על ידי, אבל הסברה זה לא סתם איזה ישיבה אחת.
אלא?
זה חינוך, זה שינוי האדם.
נגיד כל יום זה... צריכה להיות לנו איזה אינטראקציה?
לא כל יום, מהבוקר עד הלילה אתה צריך ללמד
אותם. טוב, הם גם קצת צריכים לטפל בציבור.
בסדר.
לא? נגיד היום הציום. מקובל בשוק, לא יודע אם הצי יום, יש לנו ציבור, אתה תבוא לא. אלינו לארגון, אנחנו צריכים לשרת אותך. היום למשל מתחילים יום, אמרה לחניצה, מתחילים יום.
יש פגישת בוקר קצת
פגישת קצרה. פגישת בוקר, אוספים את כל הצוות, עוד מעט אנחנו נצא לשרת הלקוחות שיבואו. לפני כן המנהל אוסף את כולם. ולמשל אומר, אתמול כל הכבוד לאורן, הוא הצליח לשרת, למכור, לא משנה
הוא
מה.
הוא הצליח לדחוף.
בדיוק, זה אתמול. עכשיו השאלה, עכשיו השאלה טוב, בדיוק ברורה.
זהו, תוכנית פי... כיסכון הזאת נכשלת למישהו.
נכון, אז זה בעיניך...
מכמה מיליונים.
יפה, אז זה בעיניך פסול. על פי הגישה אינטגרלית,
כן.
נתנו עכשיו תמונה איך גורמים לשאר העובדים לעשות ביצועים טובים יותר, נכון? כן. אמרנו כל הכבוד לניצה, וגם נתנו לה תוספת $1,000 במשכורת.
מה פתאום?
יפה. אתמול. עכשיו מהר, על פי הגישה האינטגרלית, אנחנו נצטרך להגיד מהר בבוקר כל הכבוד לניצה, אתמול היא עשתה כזה התקשרות טובה עם הלקוח, והיה ביניהם
לא
כזה...
לא לקוח, זה קבוצת הלקוחות.
קבוצת, עם
הרבה.
אתמול... כן.
אנחנו יוצאים לארגונים שונים.
אנחנו נגיד מחר בבוקר כל הכבוד לניצה או לא? שאלה ראשונה.
כן.
נגיד כל הכבוד לניצה.
כן, אפילו ניתן לה איזה פרס.
יפה, ניתן לה פרס.
אבל לא כסף.
לא חשוב, תן לה נופש בטורקיה.
כן.
ניתן לה פרס ונגיד לה כל הכבוד.
כן.
זאת אומרת, בהנעת עובדים אין איזה דגש מיוחד על פי הגישה האינטגרלית שאתה מוסיף לי. כמו שידעתי לעשות אתמול, כך אני ממשיך לנהוג מחר גם.
לא.
כמנהל מחירות.
כן, אבל אתה כבר מעלה מוטיבציה שלהם על ידי זה שאתה מכבד אותם ברקע, ברמה אחרת לגמרי.
גם היום אני מכבד אותם.
לא, אבל בזה שהם יודעים יותר להתקשר לבני אדם. על זה אתה מכבד אותם, על זה אתה היום רוצה לתת להם פרסים. שהם מתחברים עם בני אדם, שהם יודעים באמת לקרין לבני אדם חום וקשר.
איך אני אמדוד את זה?
לפי הלקוחות שיבואו.
אני אשאל אותם? את הלקוחות באיזה צורה?
לא צריכים לשאול.
אלא?
אלה שהם באים, אז אתה רואה שהם באים.
לא, אבל אני רוצה לדעת שניצה היא יועצת טובה, ואורן הוא יועץ פחות טוב. איך אני אבחין? אני כמנהל מחירות, יש לי... אני כל הזמן עוקב מי פועל טוב יותר?
איפה הם עובדים? עובדי המחירות.
נגיד סתם לצורך העניין שזה איזשהו סניף פיזי. יש לנו סניף, לא יודע מה, ארגון שלנו, בוא נעזור לאותה דוגמה מקודם, נגיד שיש לנו...
לא, אתה מחכה שמישהו ייכנס לסניף?
לצורך העניין.
לא, זה לא מכירה.
אלא מה?
מכירה שאתה יוצא לאיזה...
בסדר, אז הם משווקים דור טו דור, מדלת לדלת, וניצה יש...
לא, לא, גם כן דור טו דור, אתה לא יכול ככה לשווק, מה פתאום?
איך לשווק?
אתה יוצא למפעלים, לארגונים אחרים, שם אתה נותן סדרת הרצאות.
היא יועצת מכירות, היא הולכת להיות מרצה עכשיו?
זה נקרא יועצת מכירות.
לא הבנתי.
יועצת מכירות?
אני ארגון שמייצר מוצרי חשמל. יש לי צוות של 50 יועצי מכירות. אני המנהל שלהם. מה עכשיו היא הלכה לתת הרצאה?
ומה היא יושבת בחנות ומחכה שמישהו
ייכנס? בוודאי, כי אם אתה תיכנס, אתה רוצה שמישהו יסביר לך איזה מקרה לקנות?
בסדר, אז זה מוכר.
יפה, אז היא מוכרת. בסדר? אמרת שמוכר על פי הגישה האינטגרלית, הוא כבר לא מוכר, יש לו שם חדש, הוא יועץ, כדי שהוא יבין מה מטרתו.
לא, מדברים על... לא, לא, אני מצטער. מה, יש לך 50 סך הכל מוכרים?
אז אולי 500.
אני דיברתי לא על אלו, אני דיברתי על אנשים שהם יוצאים ונותנים הרצאות, ונותנים שיחות, ונותנים סדנאות. בכל מיני מקומות, ומסבירים מהו הארגון, איך הוא פועל עכשיו, באיזה צורה, עד כמה שהוא פועל לטובת הציבור הכללי, עד כמה שהוא לא הולך לרמות את כל העולם, אלא רוצה באמת לשלום הציבור, ולכן הוא קורא גם כן אחרים, וגם כן לא קורא אחרים. אחרי שהוא מעביר את ה... את ההרצאות שלו והסדנאות שלו, כולם מבינים שכדאי להצטרף יחד. כדי שאנחנו נשנה את החברה, נעשה אותה יותר אינטגרלית. אתה מוכר קשר.
מה עוד בניהול מחירות אנחנו רוצים להבין איך לפעול על פי הגישה האינטגרלית? מה לגבי יעדי צמיחה? יעדי צמיחה. ארגון מצליח זה ארגון שהפעילות שלו גוברת. אתה רוצה למכור קשר, תמכור קשר. איזה יעדי צמיחה אתה רוצה להגדיר לעצמך שבסוף השנה, כי אחר כך אתה תתרגם אותם שנה, חודש, שבוע, יום. ואז אתה גם תבוא ותבדוק כל האנשים שלך, אלה ששלחת אותם לתת פרזנטציות על פעילות הארגון שלך, להשיג עוד התקשרויות עסקיות לטובת ציבור הלקוחות שלך, לא חשוב מה בדיוק הפעילות, לא ניכנס לזה. אתה רוצה למדוד אותם אם הם מוצלחים או לא. שלחת אותי ולא עשיתי הסבר טוב, שלחת אותה וכן הסבר טוב. מה יעדי צמיחה, נגיד באחוזים, שאתה מגדיר על פי הגישה האינטגרלית לארגון שפועל בשוק על פי התפיסה האינטגרלית. באיזה אחוזים אתה רוצה להגדיל את הפעילות שלך השנה?
אני לא יודע. ולא שם את זה בכלל, כי איזה מין מטרה.
למה? אתה לא רוצה להגדיל קשר?
למה?
קשר, בין כן. אנשים? זה קשר... מה שהארגון שלך עושה.
רגע, רגע, רגע. קודם כל, אחרי שאני עובד עם הארגון עצמו, אני כיועץ חיצון,
כן.
בא לארגון, אני מעביר שם כמה חודשים את החינוך האינטגרלי. הם מתחילים להשתנות.
כן.
הם מתחילים לבדוק את עצמם. הם מתחילים רוויזיה פנימית. הרי ארגון... הם מתחילים להבין שהם, שחלק מהמוצרים שלהם בכלל צריכים להוריד מהמדף. וחלק כן, ואולי להוסיף עוד חלק, שבזה הם אולי רוצים להראות לעצמם שזה טוב וכל מיני סיבות.
לטובת הציבור.
כן. אחרי שהם מתאימים, גם בפנים וגם עם המוצרים, הם צריכים, פחות או יותר, הם צריכים להתחיל פרסום מאוד מסיבי. על עצמם, מי הם היום. זה לגמרי משהו אחר, לגמרי ממה שהיה קודם. עד כמה שהם דואגים, עד כמה שהם תומכים בקשר, עד כמה ששלום הציבור בשבילם זה עיקר, עד כמה שהם דואגים לנזקקים, לילדים, לכל אלה דברים, לפתוח את החשבון שלהם, עד כמה שהם באמת... פועלים לטובת הציבור.
שקיפות.
שקיפות, כן. אבל שקיפות כזאת שבאמת...
שהיא שקופה.
ארגון שפועל לטובת הציבור, זה נקרא שכמעט אין לו רווח.
אמרנו על רווח אנחנו לא דנים, כי יכול להיות שיש כל מיני גורמים משותפים לרווח, בעלי מניות גדול מאיתנו. שמים את הרווח בצד, רק הפעילות החיובית.
אז, בסדר, אז לא, אבל גם זה אפשר לפתוח.
לא, בסדר, אני אומר...
ולהגיד להם אנחנו חייבים.
בסדר גמור.
זהו.
כן.
ואחרי כל זה...
אחרי כל זה אתה אמור להגיע לצמיחה.
כן.
אתה פעלת הכל בטוב, השתפרת בהכל, גם במוצרים, גם בזה, הכל יפה. אז אני שואל, מה המנהל מחירות?
כן.
הוא מופקד בארגון, זה האדם שתפקידו בארגון לדאוג לעמוד ביעדי הצמיחה. מה יעדי הצמיחה שהוא צריך להגדיר לעצמו, נגיד לשנה הקרובה?
אני חושב שאחרי זה שהם עברו כל השינויים האלה ושיפורים האלו, להחזיק את עצמם בשירות יפה וטוב לציבור, מכל הלב, להרגיש מזה סיפוק ומילוי, במוצרים החדשים, בתגובה על כל מה שיש, זה בעצם אחוזי הצמיחה.
כמה אבל אתה רוצה כזה? כמה אחוזים?
100%.
100% צמיחה בשנה?
כן.
הכפלת פעילות?
מה זה הכפלה? אתה לא מבין. אני לא מודד ג'ובות.
לא חשוב, אינטראקציות עם הלקוחות.
כן.
לא, בגלל זה אני מרשם את השורת רווחים בצד.
אינטראקציה מלאה.
אז כמה זה? כמה אתה רוצה בשנה? 100% הגדלה?
אני לא יודע מה זה הגדלה ב-100%. מכל הלב, מה שאני עושה לציבור.
איך תמדו את הלב?
כמה שהם באים.
כן, יפה, על זה אני מדבר. זה בא לידי ביטוי בכמות מחירות. כמה שהם באים זה כמות מחירות. זה אי נוח. לא חשוב מה אתה מוכר. מוצר, שירות, כזה, אחר. כמה שהם באים, זה מתבטא באינטראקציות, שאנחנו קוראים להם מחירות, לכן הדיון הזה עושים במחירות.
כן ולא.
אז בוא תוסיף.
כי כאן אנחנו נתקעים כבר בכל מיני בעיות של טבע האדם. עד כמה שהוא רוצה, לא רוצה, מסוגל, לא מסוגל, להשתתף עם האחרים. אני לא עובד נגד איזה מכונה. זרקתי לכאן מטבע, קיבלתי בקבוק קולה. לשם אותו דבר. אני עובד עם הבני אדם. יכול להיות שאנשים כמוך, שהם רכים, יפים, נגיד, נניח, כן? אז אני מוכר יחס הציבורי, כל מיני חום, אהבה, בצורה פשוטה, קלה. אבל ישנם כאלה שלהם קשה מאוד למכור את זה, וקשה מאוד למשוך אותם לפעילות ההדדית. לכן אני לא יכול ממש, אני יותר עובד עליי, עד כמה שאני מוציא מעצמי את הכל. אני לא יכול להגיד אחוזי הצלחה בחזרה, כי יש הרבה פלחים בציבור.
הבנתי, אז מה אתה רוצה למדוד בעצמך? משהו אתה חייב למדוד, אחרת אתה בהלל פנוי, אתה לא יודע אם אתה משתפר או לא משתפר.
ודאי ש... לא, בכל זאת, אני גם כן יכול לדבר על ההצלחה, אבל כאן זה דרך ילדים, איך אני מתקשר להורים, איך אני מארגן לילדים איזושהי סדנאות, ועל ידי זה מגיע להורים, ומתקשרים ככה עם כל המשפחות לארגון שלנו וכן הלאה. יש קייטנות, יוצאים לאיזה דשא בפיקניק וכן הלאה.
זאת אומרת, הגדלת האינטראקציות שלך עם ציבור הלקוחות ומשפחותיהם, זה המדד שלך להצלחה?
כן.
הגברת האינטראקציה איתם?
בטח.
גם בכמות וגם באיכותה?
כן, עד כמה שאפשר. אז אני אומר לך, יש לי כאן קשר עם בני אדם.
כן.
זה לא פשוט. אני לא יכול בדיוק למדוד באחוזים הצלחה עם קהל זה או קהל זה וכן הלאה. לך לדרום, לדרום הארץ, צפון הארץ, מרכז, ירושלים, תל אביב.
ברור. ניצה, מה עוד אנחנו רוצים לברר בתום הזה של מחירות? כי תכף השיחה תסתיים.
אני חושבת שכמנהל מחירות, מה שחשוב להבין, זה באמת איך אני מארגנת את החלק שלי, את המחלקה, את כחלק מתוך זה. זאת אומרת, ברור לי שיש איזושהי השפעה לכל החברה הזאת. איך אני באמת גורמת לחברה לתמוך באנשים שהם חלק מאנשי המחירות שלי, שבעצם עכשיו עברו איזשהו תהליך והפכו להיות תומכי קשר.
קודם כל, הם בעצם הפנים שלנו כלפי הציבור.
בדיוק.
כלפי השוק, כלפי הם כולם.
הם הפנים, נכון.
זהו.
איך אני תומכת בהם מבפנים, מתוך
אנחנו,
החברה?
אם אנחנו נתמחים במחקרים שהעיקר היום זה למכור מצב רוח, קרבה וכן הלאה, ועל זה אנשים נותנים פידבק, כן? הלקוחות הפוטנציאליים. אז ודאי שאחרי שאנחנו עוברים כל שלבי החינוך עם האנשי מחירות, ככה ממלאים אותם טוב טוב במשך כמה חודשים, והם בדרך כלל אנשים מפותחים ויודעים, והם באמת מבינים שצריכים מהיום והלאה למכור את היחס, את העושר, את השמחה, ולא את המוצר, ומוצר זה בהיקפין, כן? אז כל החברה, זאת אומרת כל הארגון שלנו, המייצר את אותם הדברים, הוא צריך להבין שזה בעצם, זה בעצם הגישה. וגישה שמחויבת ככה מצד ההתפתחות של האנושות. אין מה לעשות. מי שיותר יקפוץ, יותר מהר יקפוץ לעגלה הזאת, הוא ירוויח. לפחות עשרות. הרווחים כאן אין גדולים כמו שהיו קודם, שלכל אחד שם זה עודפים, עודפים, עודפים. אלה ברור לנו גם כן במגמה שהכל יורד. שכבר יותר ויותר מובטלים, ויותר ויותר פשיטות רגל וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רק בצורה כזאת יכולים לשרוד. ואפילו לעלות, אפילו לעלות, אלו שלא יקפיצו על, על, על הרעיון הזה, ודאי שיבואו לפשיטת רגל. ואנחנו, הלקוחות שלהם יבואו אלינו, אז עם האחוזים הקטנים, אנחנו נעלה ונמשיך להתקיים. לא מדובר על, אם גישה היא אמיתית, לא מדובר על אחוזים גדולים, אלא מדובר על הצלחה בציבור. וזה נותן חוויה שממלאה את הכל הרצונות החדשים שעכשיו מתחילים לעלות בתוך בני אדם.
כאן אנחנו צריכים לסיים, הזמן שלנו עוד פעם נגמר. תודה רבה רבה לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה ניצה מזוז.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו, מזמינים אתכם לבוא שוב, יהיו חוויות. תבואו.